סוגיה בחולין כופיל א' ב', הגמרא אומרת דגים שלו בקערה, רב אומר שאסור לאוכלן בקותח, קותח הכוונה למשהו חלבי, ושמול אמר שמותר לאוכלן בקותח, רב אומר שאסור כי זה נותן טעם, ושמול אומר שזה מותר כי נותן טעם בר נותן טעם הוא. ואנחנו פוסקים הלכה כשמואל שזה מותר. מה זאת אומרת? מה מקרה? יש לי דגים בתוך קערה בשרית, תדע קערה בשרית, בת יומה, השתמשו בקערה הזו לבשר ב-24 שעות האחרונות, ויש שם דג שנמצא שם, בסדר? דג שעלה בקערה, דג שנמצא שם, שנייה, ומדובר שאחד מהדברים חמים, בסדר? או הדג, או הקערה חמה, אם הם קרים אז לא קורה שום דבר, בסדר? ראיתם בשיעורים הקודמים, צונן אין שום מעבר, אחד מהם חמים, ולכן אומר רב שזה אסור. מה זה אסור? את הדג הזה, הוא עכשיו דג בשרי, אסור לאכול בארוחה עם חלב. אבל שמואל, וככה אנחנו פוסקים, אומר שזה מותר כי זה נת בר נת. מה זה נת בר נת? כלומר, שיש כאן שני מעברים של טעם. יש קודם כל הבשר שבושל נכנס לסיר, ואחרי זה הבשר הזה עובר מהסיר לדג. כלומר, זה לא מעבר ישיר, זה לא שהדג והבשר בושלו ביחד. אלא הבשר בושל ועבר לסיר, ובשלב שני יש מעבר מהסיר לדג. בסדר? מבינים? בסדר? במקרה רגיל יש לי חתיכת בשר ויש לי דג, בסדר? זה דג, ואז יש, אם זה בושל ביחד, אז ברור שיש מעבר של טעם וטעם אוסר. אבל כאן יש לי בשר שבושל בתוך הקערה, ואז זה נת אחד. אחרי זה יש לי אחרי זמן מסוים, ולא משנה אם זה אחרי זמן, אבל לא באותו זמן, אחרי זה שמתי דג בפנים, ואז יש מעבר נוסף מהקיר לכאן. ושמואל אומר שנת בר נת מותר. שאלה למה? למה להתיר? מה, ויש שזה פעמיים? מה קרה? למה להתיר? וככה אנחנו פוסקים להנחה שזה מותר. אני אסביר, יש דבר ראשונים, שלוש שיטות לגבי היקף היתר. כלומר, באיזה מקרה מדובר? מה מותר? אני אסביר קודם כל מה כתוב בראשונים, את ההגדרות, ואחרי זה אנחנו נסביר את ההיגיון של כל שיטה. שיטה הכי מחמירה, שיטת הריוון. אתה יודע, ריוון מובא בתוספות, ריוון זה חתן של רש"י, מובא בתוספות שם במקום, הוא מסביר דווקא עלו. מה זה דווקא עלו? הכוונה שנמצא דג בתוך סיר, אבל אם זה בושל, או אם זה נצלה, זאת אומרת שיש שם מרתיחים שם את הכל, זה או בישול או צלי, אתה אומר שאנחנו, כלומר במקרה שיש שם, יש לי נניח סיר שהוא חם, אבל אין שם מקור אש, האש מתחת כרגע קבויה, אז יש לי סך הכל סיר חם ודג. במקרה כזה המעבר הוא קטן יחסית, אנחנו נסביר עוד שנייה יותר בהמשך, אז זה מותר. אבל אם יש בישול, כלומר ששמתי אש מתחת ויש או מים בסיר, או אפילו בלי מים, זה צלוי, כן, צלוי כוונה זה פשוט, זה אין שמיים, אז הדבר הזה אסור. כלומר, הסבר ראשון, הריוון, דווקא עלו מותר, אבל אם זה בושל או אם זה נצלה, אסור. בסדר, זה ההגדרה הראשונה, אנחנו עוד שנסביר את זה יותר. יש עוד ראשונים שככה מסבירים, או זרוע, מורדכי, עוד כמה ראשונים שככה אומרים. רוב הראשונים אומרים שזה לא נכון. הרמב״ם בפרק ת' מלאכה כ"ג, הרשב"א ועוד הרבה ראשונים אומרים שגם כאשר זה בושל וצלוי, גם אז מותר. כלומר, גם כאשר בישלתי את הדג הזה בתוך סיר בשרי, בכל זאת מותר לאכול את הדג הזה עם חלב. בסדר? גם כאשר בושל וכאשר נצלה, גם אז מותר. ככה מסבירים חלק גדול מהראשונים. אמרתי, רמב"ם, רשב"א, ר"ן ועוד. יש הסבר ביניים, הסבר השלישי, שאומר שבושל זה בסדר, אבל צלי זה לא בסדר. מי אומר את זה? זה התרומה. התרומה בסימן סמך א', הראש והטור גם ככה פוסקים, שמצד אחד גם כאשר בושל זה בסדר, למרות שיש בישול ויש הרתחה שם זה בסדר, אבל אם יש צלי, כלומר אם הרתחתי את הסיר ואין שם מים, יש שם פשוט מיד את הדג כמו איזה מחוות משהו בסגנון, אז זה כבר אסור. עכשיו בוא נסביר את ההיגיון ונוכל ככה להיכנס לעניינים. בסדר, ראינו שלוש שיטות. שיטה אחת שדווקא עלו, זה הריוון. הסבר שני, גם אם זה בושל או נצלה, זה הרמב"ם ברוב הראשונים. ויש הסבר שלישי, בושל זה בסדר, אך לא
צבי. לא יש שלוש שיטות. עכשיו, בואו נבין את הטעם של כל אחד. מה ההסבר של דווקא הזו?
ההסבר של איוון הוא מאוד פשוט. בעלו, מה זה עלו? עלו הכוונה שיש חום מסוים, בסדר? אבל אין שם מישול ואין שם צלי. אז המעבר של הטעם הוא מאוד קטן, נכון? עיקר המעבר של הטעם, וזה ראינו בעבר, אם יש בישול ואם יש חום וכולי, אז יש מעבר של טעם. אבל כאן, אם זה רק היה מונח שם ואין שם עכשיו אש, דווקא אז הוא הותר, כי אז באמת המעבר הוא קטן, וכמעט שמדובר במעבר שני, שהבשר עבר לסיר, ועכשיו יש דיון האם הטעם שבלוע בתוך הבשר יצא החוצה, אז אם מדובר בחום קטן שאין שם משהו משמעותי, זה לא יעבור. אבל ברגע שיתחיל בישול, אם יש בישול, אנחנו מכירים, ראינו בעבר, יש בישול, כל הטעם יוצא החוצה, כל הטעם יוצא החוצה, וזה בעייתי. כמו שראינו באיסור ויתר, אם יש לי איסור ואני מבשל אותו, אז זה נכנס בכל הסיר וכו'. אז דווקא אם עלה ואין, אז הטעם מתפשט פחות. בסדר? כלומר, בגלל שהטעם מתפשט בצורה פחות משמעותית, דווקא אז זה הותר. ובעצם הריבה לוקח את הכלים של איסור ויתר. ראינו באיסור ויתר, כשאם יש בישול או צלי, אז יש מעבר של טעם. אז גם כאן זה בעייתי. עכשיו, רוב הראשונים שחולקים על זה. תודה, אני עובר לכאן. מה הם טוענים? למה מותר גם בישול ונצלה? הם אומרים, אתה הריבן, אתה משווה לי איסור ויתר, זה לא נכון. כלומר, אם יש לי איסור, בסדר? באמת האיסור הזה מצליח להתפשט. אבל כאן, למה נת ברנת מותר? כי מדובר בטעם של היתר. מה זאת אומרת? הבשר שבלוע בסיר, זה היתר או זה איסור? זה היתר, נכון? זה בשר, זה סיר בשרי, הוא היתר. עכשיו, כל מה שראינו קודם, שבישול מעביר טעם יותר משמעותית, זה נכון, אבל זה דווקא כשיש לי איסו. אבל כאן מדובר על היתר ביסודו, בסדר? וגם שהטעם עובר מהבשר לדג, זה גם היתר, נכון? כל השאלה היא אם אפשר לאכול את הדג בחלב. אבל כל המעברים כאן זה מעברים של היתר. עכשיו, אז מה אכפת לי? מה אכפת לי? מה משנה? אז למה אם זה מעבר של איסו זה בעייתי, וכאן במעברים של היתר אנחנו נתיר את זה? הסבר יפה מתתי לזה. יש קיצור שולחן ערוך של הרב פפויר, נקרא, לא משנה. הוא מסביר ככה. ברור שיש מעבר, כאילו שני, אז עובר משהו. אבל עובר משהו קלוש. עכשיו, יש הבדל. אם יש לי איסו, יש לי חזיר, שמתי אותו בתוך סיר. בסדר? להפקיע את השם של איסו מהחזיר, זה רק כאשר באמת אנחנו דואגים למחוק אותו לגמרי. אם יש מעבר אפילו קטן, זה לא סיר. אבל, אני אסביר את המשפט בסוף, אני אסביר את זה שוב באיזה מספט שיותר יעזור. אבל כאן, כשמדובר ביתר, אז זה לא נכון. כלומר, כשיש לי איסור, קשה להפקיע איסור. כשיש לי חזיר, להפקיע אותו צריך לעבוד קשה, צריך לבדוק שאין לך איסור. אבל בשביל, אם יש לי היתר ואני רוצה להגיד, אתה עכשיו יוצר איסור, אז בשביל ליצור איסור צריך כאילו יותר כמות, יותר טעם משמעותי. ובגלל שהמעברים כאן של היתר זה בשר שעובר לדופין והדופין לדג וכולי, אז כיוון שמדובר בתא מסרי קלוש מאוד, אז עד שמגיע לחלב שזה איסור, בסדר, אז התאם הוא מאוד קטן. תאם כזה הוא לא מספיק ליצור איסור, בשביל ליצור איסור צריך תא משמעותי, וכיוון שזה קורה פעמיים וכולי, תאם כזה קלוש לא מצליח ליצור איסור. זה בעצם ההסבר של התירות השני. בסדר? עכשיו, מי שלא מבין את ההסברים עד הסוף, לא סוף העולם, זה סתם בשביל לסבר את האוזן. אז כאן נקודה להגיד ששונה מאיסור, בניגוד הריבן שאומר אם זה בושל, עובר טעם, זה כמו באיסורים, הרמב"ם ועוד אומרים, זה לא נכון, שדווקא באיסורים אנחנו אומרים ככה, כי יש איסור מההתחלה ולהתקיע אותו, צריך לדאוג שבאמת אין טעם בכלל. אבל כאן שמדובר על היתר, אז בשביל ליצור איסור, שזה קורה אחרי הרבה זמן, אין מספיק טעם משמעותי בשביל זה. עכשיו, הסבר האחרון, מה ההיגיון לחלק בין בישול לבין צלי? בבישול יש שלוש פעמים מעבר של טעם. מה זאת אומרת? אם נניח בישלתי בשר בתוך הסיר, בסדר? יש לי כאן בשר. הבשר ישר עובר לסיר? לא. אם יש לי מים, עובר למים, זה אחד. ואז מהמים עובר לסיר, לשתיים. בסדר? בצלי, אין לי מים. אז מה שבפנים,
מונח ישר על הסיר, ואז בגלל החום עובר ישירות.
כלומר, הטענה של הכיוון השלישי הוא להגיד שבישול הוא עדיף, כי אז יש יותר מעברים. וכל מעבר, אז הטעם עובר בצורה יותר, בצורה יותר קלושה. אז לכן, אם יש לי בישול, כלומר, אם בישלתי דג בתוך הסיר, זה בסדר. כי יש מעבר נוסף של טעם. אבל בצלי שזה מגע ישיר, אז הטעם עובר בצורה ישירה, ואז הטעם עובר יותר. בסדר? עד כאן יש שאלות? כן. מי זה? אמרתי כבר, אמרתי שזה התורמה נראה לי, נכון?
כן.
זה התורמה. בסדר, התורמה והראש והתור. בסדר? עכשיו, מי שלא עקב אחרי כל הטעמים, זה לא סוף העולם, רציתי פחות לנסות להסביר את זה. קצת מורכב, אבל בסדר. להלכה. להלכה. השולחן ערוך, אנחנו נראה כאן בשיעור הזה שהספרדים יוצאים כאן מקילים בכל העניינים. השולחן ערוך פוסק כמו רוב הראשונים שגם אם זה בושה לא צלוי זה בסדר. לעומת זה יש מישהו כזה טישו משהו בסגנון בסדר. והאשכנזים הרימה פוסק ככה. תודה. אז בגדול, עכשיו אנחנו, או שאנחנו נעבור על כל המקרים המעשיים שיכולים להיות, אבל בגדול, על פי ספרדים, אם יש לי כלי בשרי ובישלתי בו פרווה, כמו דה, תפוח אדמה, וכדומה. עכשיו תחשבו כבר בראש איזה מקרים מעשיים יכולים להיות, בסדר? אבל יכול להיות מאוד שבישלתי תפוחי אדמה, או פתיתים, או אורז, בתוך סיר בשרי. והשאלה הגדולה, אם אני יכול לאכול את האורז, בתוך ארוחה חלבית, זה בעצם מהשאלה. על פי הספרדים מותר. ואנחנו נכון רק שטיפה נסייג, אבל בגדול, על פי זה מותר. על פי הרימה, אסור. כל היתר, שאם הנחת משהו חם בתוך סיר, אז אתה יכול לאכול. אבל אם בישלת אותו, או צלית אותו, בתוך סיר בשרי, אין, אסור לאכול אותו. אחרי זה בתוך משהו חלבי. בסדר?
בעצם כמו הבעל
התורמה. לא. התורמה זה כאן. התורמה אומר... שבושל זה בסדר, וצלי זה לא בסדר. שנייה, השולחן הריבה פוסק. כן, אבל מה? פוסק את החלחוש בעצם לריבן. בסדר. עכשיו, מה קורה דיעבד? אז הריבה קצת יותר...
שונה מחזקת בשרי בעצם.
טוב, השאלה גם מה זה חזקת בשרי?
הוא מתפשט בתוך...
אז בוא נאמר, המושג חזקת בשר חזקת חלבי זה מושג שהוא לא ברור לגמרי. בדרך כלל זה מושג שהוא גם לא נכון. כלומר, בתנור יכול להיות, אנחנו נראה את זה כאילו, בוא נאמר, דיברנו על זה בעבר בזיעה וריחן, בשבוע הבא על חלמייסה, אבל יכול להיות שזה ממש יהיה בשרי ממש, או שזה יהיה מותר. החזקת בשרי, אנחנו נראה את זה עכשיו קצת, מה הכוונה. אבל מה זה שונה, בוא נאמר, בסוף השיעור תשאל אותי אם תקיטו תחזור מהשאלה. אבל לא תמיד משתמשים לחזקת בשרי בצורה נכונה. בקיצור, הרימה פוסק ככה, יוצא שהוא פוסק כמו ריבן, שלכתחילה לפחות דיעבד, יש לו כל מיני קולות, אבל עזבו כרגע לדיעבד, לכתחילה אסור, אם משהו בושל או משהו נצלה בתוך סיר בשרי, אי אפשר אחרי זה להשתמש בתפוח האדמה הזה בארוחה חלבית. בסדר? עכשיו, אני רוצה עכשיו, בשביל להמחיש וגם בשביל להוריד את הדברים הלכה למעשה, כמה מקרים שיכולים להיות רלוונטיים לכולם. בסדר? האם מותר לבשל לכתחילה? נת ברנת, מה זאת אומרת? בישול לכתחילה? אני עכשיו, זה יכול לקרות בעיקר בצבא, או גם בבית שבשלים לשבת ונגמרו כל ה... נגמרו הסירים. זה יכול לקרות, משלים הרבה דברים. ואני עכשיו רוצה לבשל פרווה בכלי חלבי, ולכל אותו מערכה בשרית, האם מותר? אז על פי השולחן ערוך, האם מותר? לכאורה אמרנו שזה בסדר, נכון? עכשיו אני רוצה לסייג. כתוב הסוגיה עלו, נכון? כלומר, אם זה כבר קרה. עכשיו, ראינו שהרמב"ם שאנחנו מסכים שזה לא דווקא עלו, גם בישול וצלי. אבל יש מקום להבין, וככה בית יוסף בעצמו כותב, שדגים שעלו זה דיעבד. כלומר, אם זה כבר בושל אם מישהו בישל את זה, אז מותר לאכול תפוח חלבי. אבל לך תחילה, אם אתה מראש יודע שאתה רוצה לאכול את התפוח אדמה הזה בארוחה חלבית, או כאילו להפך, זה בעייתי. כלומר, כל היתר זה אם בישלת, אז אתה יכול לאכול. אבל לך תחילה להכווין מראש שאתה מכין תפוח אדמה בסיר בשרי בשביל לאכול חלבית, זה אסור. ככה בית יוסף מעלה. מה זה? שנייה. לא, על פי הרימה, גם אם בישלת, בלבלת ובישלת, גם אז זה אסור. עוד שנגיע לרימה. אני עכשיו מסברדים. בסדר? אז שנייה, בישול לך תחילה, אז הבית יוסף מעלה צד שזה יהיה אסור. עכשיו, בבדק הבית, בדק הבית, מכירים את בדק הבית? בדק הבית זה הערות יותר מאוחרות של הבית יוסף. שם הוא כותב שזה מותר גם לך תחילה. עכשיו, לא ברור איך הוא פוסק עליך למעשה. בדבר הזה נחלקו האחרונים. הרב עובדיה, בחזון עובדיה, פוסק שמותר לך תחילה. תראה, מי שנראה כמו הרב עובדיה, יכול לך תחילה, ספרדי, יכול לדאוג לך תחילה, לבשל על דעת זה, לאכול בארוחה השנייה. אבל חלק גדול מהפוסקים, אשך, כף החיים, מנחת כהן, ועוד הרבה פוסקים ספרדים חשובים, ואפילו רובם חולקים. אומרים שגם היתר של שולחן ערוך, זה אם זה בושל ונצלה. אם זה כבר קרה, אתה יכול לאכול. אבל לך תחילה, זה אסור. בסדר? אז לגבי מישהו לך תחילה, אז יש מחלוקת של הרב עובדיה, מול שער העולם, כמנהגו בקודש. בקיצור, כף החיים ועוד. אז בקיצור, בואו נאמר ככה, ספרדים, אם יש כאן ספרדים, יש כאן ספרדים? יש כאן כמה ספרדים. אז בואו נאמר ככה, לך תחילה, לא הייתי עושה את זה, אבל אם נתקעים בצבא, וזה יכול לקרות בצבא, זה קרה לי כמה פעמים, משיתך להכין ארוחות גדולות למאה איש ואין מספיק כלים, אז הייתי כאילו סומך על השיטה הזאת ועושה את זה. ואנחנו, בוא נאמר, אני כבר רמוז, אנחנו נגיד את זה בהמשך, עדיף שגם שהכלי לא יהיה בן יומו. זה כבר יפתור עוד בעיות, אנחנו נתחיל את זה בהמשך. טוב, עכשיו, לאשכנזים, האם מותר לבשל ככה? ברור שאסור, כי כל היתר זה דווקא אם זה עלה, אבל אם בישול ומצלה אפילו דיעבד, אסור לאכול. אז ברור שאי אפשר לבשל לך תחילה, אז זה סגרנו את הפינה הזאת. עכשיו, טוב, האם מותר, אז אי אפשר לבשל לך תחילה כמעט לאף אחד. האם מותר לערב לך תחילה? מה זאת אומרת? אם בישלתי, מה זה בישלתי? אשתי הכינה פתיתים לארוחה בשרי, בתוך סיר בשרי, ונשאר, יש שאריות משבת, יש שאריות משבת. בסדר? היא, כשהיא בישלה, היא התכוונה שזה יהיה לארוחה בשרית. אבל עכשיו נשאר. ויש לי כרגע פתיתים שבושנו בתוך סיר בשרי, ויש לי כאן פתיתים. האם מותר כרגע? לא, אי אפשר לבשל לך תחילה על דעת זה לאכול ואכול חלבית. אבל אחרי שכבר בישלתי בהתר, האם כרגע אני יכול לקחת את הפתיתים האלה, ועכשיו לאכול עם, בתוך ארוחה חלבית? זו השאלה. עכשיו, על פי השולחן ערוך, ברור ש... ש... שכן, נכון? למה ברור שמותר? אמרנו שגם בבישול וצלוי מותר. אמרנו שאולי לכתחילה אי אפשר לבשל. אבל שמרנו חלום מפורשות, שאם זה בושה ומצלה, אז מותר. בסדר? אז כאן בוודאי מותר, וספרדים יכולים בשמחה לאכול ארוחה חלבית לכולי עלמא. עכשיו, מה אומר הרימה? עכשיו אמרתי קודם שנזכיר מה דין דיעבד. אז דיעבד, לכתחילה אמר הרימה שאסור לבשל ואסור... בעצם לערבב, סליחה, הוא אומר, הרמ"א אומר שלכתחילה אסור לערב, כלומר, אם זה בושה ונצלה, אסור לערב לכתחילה, בסדר? אסור לא רק לבשל, אסור גם אם זה בושה ונצלה, נשאר פתיתים, אסור לערב לכתחילה. דיעבד הוא מתיר, בסדר? אבל לכתחילה אי אפשר לקחת פתיתים ולאכול בכוונה בארוחה חלבית, אבל יש כמה מצבים שגם מהם הרמ"א מתיר, בסדר? כלומר, אשכנזי לא יכול לקחת לכתחילה את הפתיתים ולאכול בארוחה חלבית, למרות שזה כבר מוכן וכולי, הוא לא יכול, אבל יש כמה מצבים ויכולים להיות בהחלט מעשיים שבהם מותר הדבר.
לא, כל מצב שזה נערב.
מה זה?
לא, כל מצב שזה נערב, רק
חלק. לא הבנתי.
אמרת, יש מצבים.
אנחנו רוצים להגיד כמה מצבים שבהם הרימה מקל לערב לך תחילה. כלומר, אם יש לי פתיתים או תפוח אדמה שבושל בכלי בשרי, יש מצבים שיקל הרמה. לקחת את אותם פתיתים ולאכול ביחד ארוחה חלבית. מה זה? אם כבר, כן, אז מותר. אם זה כבר התערבב, אדם בטעות שכח מזה, אז בטוח מותר, כך אומר הרימה. בסדר? אז דיעבד מותר, נקודה. טוב. עכשיו, באיזה מצבים יהיה מותר? יש שלושה מצבים. הראשון, אני אגיד אותו, הוא פחות מעשי. עלו. בסדר? אם עלו בקרה, כלומר, זה לא היה בישול בצלי, אלא זה רק שמתי בטעות, או לא בטעות, שמתי את תפוח אדמה בתוך סיר בשרים, בלי בישול, אז אני יכול אחרי זה ככה נוכחה להגיד. זה עלו. בסדר, זה לא הכי מעשי בעולם. מה שמאוד מעשי, זה כאשר הכלי הוא לא בן יומו. זה מאוד מעשי. בסדר? יכול להיות מאוד, שבחלק מהבישולים שלי, הסיר הזה הוא בשרי, אבל הוא לא בושל בו ב-24 שעות האחרונות, וראינו שיש גם שיטות שאפילו לילה, רבינו טעם, שזה כבר הופך משהו שהוא לא בן יומו. בקיצור, אם משהו בושל ככה, כלומר, אם יש פליטים שבושלו בכלי שלא בן יומו, אז מותר לקחת ולאכול ממש עם חלב. בסדר? אז שנייה, אז בכוונה ניסחתי שאם זה קר בושל אז מותר, שאלה אם מותר לכתחילה לבשל בכלי שלא בן יומו על דעת זה. כלומר, אם זה כבר קרה, הרי מה מתיר? אם יש אדם בישל לפתיתים, ארוחה בשרית, ונשאר לו שריון. אז מותר לקחת את הפתיתים האלה ולאכול ארוחה חרבית גם על פי הרימה, אם הציר הראשון הוא לא בן יומו. עכשיו השאלה אם מותר לכתחילה. עכשיו זה יכול מאוד מעשי. כי אני נתקע במטבח ואין לי מספיק כלים. האם עכשיו אני יכול לקחת ציר שלא בן יומו, ואז בצבא צורך העניין, לחשוב על זה מראש, שאם אומר לי עכשיו התורן במטבח, תשמע, מחר אנחנו צריכים להכין ארוחה גדולה, אם מספיק כלים, מה נעשה? אז אם אני מספיק חכם, אני אגיד לו, תשמע, בואו נשים את זה בצד, הסיר הזה, אל תשתמש בו עכשיו איזה יום, ואז מחר נוכל לעשות את זה. כלומר, זו השאלה הגדולה. אם מותר, כאשר מותר לכתחילה לקחת כלי לא בן יומו, ולבשל בו לארוחה חלבית, ואז אם מותר גם לאשכנזים. בסדר? ברור שלספרדים, טוב, אני מבקש שם באשכנזים. ככה, לגבי השאלה הזאת, אופן פשוט, הדבר הזה אסור. כך אומר המהרש"ל, וכך אומר חוכמת אדם. אבל, אפשר לדייק בגרא, ואני כרגע לא אעשה לכם את הדיוק הזה, כי זה ייקח איזה 10 דקות, אפשר לדייק בגרא שהוא גם מתיר לך תחילה, וגם החוכמת אדם שאוסר לך תחילה, הוא אומר, כשאנחנו נתקעים ואין כלי אחר, אז מותר גם לך תחילה. כלומר, הלכה למעשה, מה זה? אני כרגע מדלג על הספרות, כי אני לא אספיק, יש המון מה להספיק, אני מסער. עקרונית, כאשר יש לי כלי שלא בן יומו, אז אם זה כבר בושל, גם אשכנזים יכולים לאכול בארוחה אחרת. אם זה לכתחילה, אז עדיף שלא. אבל אם אנחנו נתקעים ואין מספיק כלים, אז מותר. עכשיו, זה בדרך כלל המציאות. אז אם אנחנו נתקעים ואין אפשרות, אז מותר. כמובן, אני חוזר כאן לספרדים, שאם לספרדים יש את הרב עובדיה שאומר שתמיד אפשר לבשל לכתחילה, בצירוף האפשרות שבלא בן יומו, אז אנחנו לספרדים די נקיים כאן. ואגב, בצבא שיש גם וגם, אז נראה שאפשר לסמוך על זה, יש גם ספרדים שמושבים, ואפשר בוודאי לסמוך על זה. בקיצור, אז אם הכלי לא בן יומו, אז אפשר, אמרנו כרגע, אז אם זה יתר, כלומר, אם כבר בישלתי, אז ודאי שמותר לערב. ואם מותר גם לבשל לך תחילה, אמרנו שנראה שרוב הפסקים אומרים שלא, אבל אם אין אפשרות אחרת, אז גם מותר לבשל ככה לך תחילה. כן, שאלה? לא, בסדר. מה שעוד דבר שמותר, וזה מאוד מאוד חשוב, שגם האשכנזים שאומרים שאי אפשר בדרך כלל לערב את הדבר הזה באוכל חלבי, מותר לשים בכלי חלבי. כלומר, אם אני רוצה לאכול את הפתיתים, לא עם גבינה צהובה, בסדר? כי זה לא טעים. אני רוצה לשים את זה בתוך צלחת חלבית. מותר, לכתחילה. אין שום בעיה. בסדר? מותר לשים את הפתיתים שבושלו בסיר הבשרי בין יומו. לשים את זה ב... אם זה לא בין יומו, זה מותר בכלל. למשל, אינו קודם. בסדר? אבל למרות שהסיר הראשון הוא בין יומו, אני יכול לקחת פיתים אלה ולשים בצלחת חלבית ולאכול עם כלי חלבי, אין שום בעיה. כל האיסור שאמרנו עד עכשיו זה דווקא לאכול עם חלב ממש. בסדר? למה? כי יש כאן עוד מעבר של טעם. זה כלי שבלה חלב, בסדר? זה כאילו נוסיף עוד משהו.
גם צלחת בת יומה?
מה זה? גם צלחת בת יומה, זה לא משנה. עכשיו, יש כאן נקודה אחת, שנייה רק, פחת טכנית, איך אני אעביר את הפיתים משם, כאילו, נניח שהפיתים מאוד חמים, איך אני אעביר את זה? נניח שהפתיתים רותחים בתוך סיר בשרי. אם עכשיו אני שופך את הפתיתים לתוך התלחת החלבית, זה יכול להיות בעייתי. יש איזה דיון, הרימן דווקא מקל בזה, אבל השאר חלטס חולקים בשורה האחרונה, בסדר? אני לא רוצה כסף על הסגיה כי אין לו מספיק זמן. השורה האחרונה, יהיה אפשר להעביר את זה ב-5-2, או לחכות שהפתיתים האלה יהיו קרים.
אבל אז זה כבר לא חינוש בכלל.
לא, כי אחרי זה, בוא נאמר, אם... אם הוצאתי את זה משם ואחרי זה חימנתי במקום אחר, כלומר גם אחרי זה פתאום יהיו חמים, אתה צודק, בסדר? זה יחסית פשוט. נכון, אז אתה יכול אפילו לחמם במיקרוגל בכלי חלבי. בסדר? בסדר? זה מותר. או אפשרות אחרת, זה להוציא כף או מתקת משהו כזה. עכשיו ראינו בעבר שמצקת שנשארת הרבה זמן בפנים בתוך כלי, הופך לכלי ראשון. אז הכוונה שאתה מוציא את זה כאילו מהר. אז אם יש לך פיטים חמים בסיר, אתה יכול לקרונית להוציא את זה עם כף בשרית, הייתי מוציא את זה כסיר בשרי, ואז לשפוך מהכף לתוך הזה. עכשיו, למה שאנחנו נעשה את זה? בדרך כלל אין סיבה לך תחיל לעשות כזה דבר, אלא אם כן, באמת כן סיבה שאני דווקא עשיתי היום בצהריים שחקים מזה, כאילו זה בכוונה עשיתי, אבל זה קורה. נניח נשאר לי פתיתים משבת, שהכנתי בארוחה בשרית, והיום הילדים שלי אכלו ארוחה חלבית, בסדר? ואז רציתי לחמם את הקיצור, להעביר את הפתיתים לצלחת חלבית, שהם יאכלו את זה בחלב. אז בגדול זה מותר לעשות. מותר, למרות שהפתיתים האלה בושלו בסיר בשרי, בין ימו, מותר לקחת, להעביר ולאכול ביחד בצלחת חלבית. עוד פעם, אין שם חלב ממש, אבל כאילו היה שם סלטים וזה קיצור. ברור שבתוך חלב ממש יהיה אסור, אבל בכלי שהוא חלבי, אז יהיה מותר. כן, השאלות?
מה שבאת לפני שנייה לגבי
נשים
את זה בכלי חלבי אחר כך?
כן.
זה אפילו אם בישלת על דעת זה?
זהו. מה, אם בישלתי על דעת זה, מה זאת אומרת?
על דעת.
כן, כן. עד כאן שאלות?
מה דין אם זה, אם הדבר שנמצא בסיר מבושל זה בוש, ולא משהו...
ואז מה? בבקשה, כי כשאני מעביר זה חב זה בעתי, נמצא זה גוש?
לא, לפני המעבר, כשאתה
מבשל... לא משנה, לא משנה. אין שום מבדל את זה גוש או זה. בסדר? עכשיו עוד סיוג אחד הספרדים שיש כאן. עכשיו הסיוג הזה הוא חשוב גם לשנזים בהמשך. כל ההתירים שאמרנו כרגע לספרדי ובכלל, זה אם יש לי משהו ממשי של בשר בתוך הסיר, אם יש לי שומן בשרי, יש לי לכלוך בשרי בתוך הסיר, אז כל היתר לא... מדובר שהסיר נקי בגדול, הסיר בשרי בעבר, בושל בו בשר. ועכשיו יש בו, אבל אם יש שיריים של בשר בתוך הכלי, אז ברור שכל היתר הולך לפח. כל היתרים דועים על זה שכרגע אין בשר, ורק יש בשר בנוע, אבל זה נת ברנת ורולי. בסדר? זה השולחן ערוך אומר זה בסימן צדי היסיף א', והדבר הזה, קיצור. עכשיו, בדרך כלל זה לא מעסיק, כי בדרך כלל שאנחנו מבשלים, אנחנו מנקים את הכלים קודם. אז בדרך כלל זה לא מעשי, אבל סתם צריך להגיד את זה, וגם אם יש, זה בדרך כלל גם בתי ב-60, אם יש איזה טיפת לכלוך, אז זה בתי ב-60, אז בדרך כלל לא הבעיה, זה יהיה קשור, אמרתי את זה בשביל הסוגיה הבאה, שכמות שותקו עוד שנייה, אני רק מסכם, נעשה כאן סדר, לפני שנעבור הלאה. בסדר, זה הלכות מאוד מעשיות. עכשיו, כדאי לכם בחזרות, תעברו את זה כמה פעמים, לוקח זמן, כאילו העקרונות כאן יחסית פשוטים, אבל בשביל שיכנס למוח, תקראו את הסיכומים פעם, פעמיים, שלוש, זה ייכנס, בסדר? ככה, לגבי דין נעל ברנת. נעל ברנת אומר שבעצם אמרנו יש מעבר פעמיים של טעם, ראינו שבחוקים יש שלושה ראשונים, אם ההיתר בסוגיה תשמעו שככה פוסקים זה דווקא בעלו, כלומר שאחד חם, אבל ברגע שיש חום כפול של הסיר והדבר הזה או בישול, אז כבר אסור כך פוסק הרמה, או שהספרדים פוסקים שגם מושב ונצלה זה מותר. ראינו שגם הספרדים היתר של בישול ונצלה באופן פשוט, ודווקא אם זה כבר קרה, אבל לכתחילה אסור לבשל פתיתים בסיר בשרי על דף לאכול את ארוחה החלבית. אם כבר בישלתי, אז אין בעיה גם לערב לכתחילה לספרדים. אשכנזים ראינו שבגדול, ברור שאי אפשר לבשל משהו פרווה לכתחילה בשביל לאכול ארוחה השנייה, אבל אם כבר בישלתי, אז גם אז לכאורה אי אפשר לערב את הפתיתים אלה. כאילו, אם בישלתי ידעת לאכול בארוחה בשרי, עדיין אסור לערב בארוחה חלבית, אלא אם כן לך משלושה. אם דווקא עלו, או כאשר הכלי לא בן ימו, או כאשר דבר שלישי, מה אמרנו?
לא אוכלים עם ארוחה, עם חלב ממש.
נכון, שאוכלים רק בכלי ולא בדבר עצמו. בסדר? אז שלושה מצבים שבהם אשכנזים יכולים להקל. עכשיו, מה שהיתר הכי חשוב תכנס, אשכנזים זה לא בן ימו. בסדר? אם לא בן ימו, יש מקום לערב, ודיברנו שלגבי בישול, אם תקועים אז אפשר גם לבשל ככה. עד כאן שאלות? כן.
פשוט לגבי, אם נשאלת לפי האסכנזים שלא בבן ימו, שלא עוד עד זה.
אם נשאלתי, הוא לא בן ימו?
לא בן ימו. אז אני תמיד משאל לתחילה?
אז אמרתי שאם בישלתי בשביל לאכול בארוחה...
אז לא.
בישלתי פליטים בשביל לאכול בארוחה בשרית, בסדר? אז אמרנו שוודאי שמותר לערב. בסדר? גם לך תחילה. וזה מאוד מעשי. כאילו, יש שאריות משבת, שבישלתי ארוחה בשרית, מותר אחרי זה, כאילו, אם אתה עושה בכוונה מראש כמות ענקית, אז זה לא נאמר.
אבל זה יודע שיש לך
שאריות. לא, לא תמיד.
ימיים, לא רק יש לך
שאריות. בסדר, אבל זה לא, בוא נאמר, כן, אני מכיר משפחות שמכינים, כאילו, כמות תפולה של אוף, שיהיה במשך השבוע גם. אבל אם לא עשית את זה, הכנת אוף לשבת, לא אוף, הכנת פתיתים לשבת, ונשאר לך, אז זה בסדר.
אני מכין לשבת ואתה יודע שיהיה
לך שאריות, בסדר? כן. בסדר? כן.
מה ההבדל לשפוך את הפתיתים מהסיר, או לקחת כך?
פשוט יש, אני לא רוצה פשוט לקחת את זה בהרחבה, אבל אם אני שופך, זה מין עירוי. בסדר? עירוי הסקנו בעבר, ובעירוי יש להיות שזה כמו כלי ראשון. בסדר? כי זה עדיין קשור לסיר. וזה עוד כלי, והכלי הוא כבר כלי שני. בסדר? ככה בקצרה. עכשיו, דבר מאוד מאוד מעשי, דין הבא, קערות שהותחו. קערות שהותחו, זה השלכה של מנת ברנת. זה בעצם, הדיון הזה מתחיל בראשונים. מעשית מה הכוונה? עד עכשיו מנת ברנת הכוונה ראינו זה מעבר כפול של אוכל. כלומר, היה סיר עם בשר, והבשר הזה עבר לכלי, ואז זה עובר למאכל אחר, לדג, פתיתים וכדומה. כאן יש דיון אחר, שיש לי מעבר בין כלים. מה זאת אומרת? נגיד שני מצבים מעשיים. בוא נראה מה הכי, איך נסביר את זה בצורה הכי פשוטה. בסדר, יש לי קיור, ויש לי בפנים קרה בשרית, קרה חלבית. בסדר? בפנים, בתוך הקיור. נניח יש לי שמיים חמים, רותחים, 80 מעלות, יד סמלת לכל הדעות. האם עכשיו הכלי הבשרי עושה את החלבי או לא? בסדר? אחרי זה נקרא קערות שהותחו. כלומר, הדחתי שתי קערות באותו קיור. עכשיו זה יכול לקרות. אם יש בבית קיור אחד או בטעות, לקחתי בתוך קיור אחד, במים חמים, כלי בשרי, כלי חלבי. עוד דוגמה שיכולה להיות. עכשיו, למה זה נת ברנת בעצם לכאורה? כי איך אתה מעובר כאן? יש גם מעבר כפול. אתה מעובר, נניח, איך, למה הכלי הזה בשרי? היה בעבר, היה בו בשר, בסדר? עכשיו, אז נכנס בשר לכלי הבשרי, זה אחד. ועכשיו יוצא הבשר הזה מהכלי, ואז הוא נכנס לכלי החלבי. כלומר, יש עוד מעבר. בסדר? לכן זה בעצם, לכאורה זה מעט ברנת לכאורה.
זה מצליח שאחד מהם יהיה כבר חם,
והם
לא,
שתיהם לא חמים. השנייה. המים חמים יכול להעביר את
חלקות. המים חמים
הם גדול. המים חמים זה גם הם יהיו חמים תוך כמה שניות. בסדר? עכשיו...
זה מספיק כדי להעביר אותם?
נכון. באופן פשוט כן. באופן פשוט כן. זה מה שראינו בשורים הקודמים, שאם יש מים חמים, אז זה יעביר את הכל. עכשיו, עוד דוגמה שיכולה להיות, דוגמה מאוד מעשית. לקחתי כפית, אני עכשיו מכין תה, בסדר? בכלי חלבי, נניח ספל חלבי, ובטעות לקחתי כפית בשרית, והרבבתי את התה. עכשיו גם כאן נכון זה נת ברנת. למה זה נת ברנת? יש לי ספל חלבי, כוס חלבי, ויש בפנים תה, פרווה. בסדר? לקחתי כפית בשרית בת יומה, הרבבתי. לכאורה זה גם נת ברנת. למה זה נת ברנת? הכלי חלבי כי היה בעבר חלב בפנים, אז זה נת אחד. ועכשיו יש מעבר של טעם נוסף מהספל החלבי לתוך הכפית. אז זה גם נת ברנת. כלומר, בעבר דיברנו על מעבר של טעם, זה מעבר ישיר. שיש בשר וחלב יש ישר מעבר. כאן במציאות הזאת, זה שתי דוגמאות, שיש שני מעברים, כלומר אין כאן עכשיו בשר וחלב, היה בעבר בשר, היה כאן בעבר חלב, ואם אנחנו עושים עוד, כאילו, רואים, אם סופרים פעמיים את המעברים, אז אנחנו נגיע בעצם למפגש של בשר וחלב, אבל נת ברנת. עכשיו, לכאור, אז נת ברנת, אז מה הדיון? אז ראינו, אשכנזים יותר מחמירים, ספרדים יותר מקילים, אז מה בכלל הדיון? אז יש תוספות במקום בחולין שמסבירים, שכאן צריך לאסור כולי אלמה. גם מי שאמר שצריך להתיר נת ברנת, כאן זה לא נת ברנת. למה זה לא נת ברנת? תוספות מעלים שני הסברים. בסדר? הסבר אחד, שהכלים נוגעים אחד בשני. אולי, אם אני מדיח כלי בשרי וכלי חלבי ביחד בקיור, אז זה לא נת ברנת. הם נוגעים אחד בשני ישירות. כלומר, אתה הנחת שזה נת ברנת, כי בעצם אתה מעובר למים, ואז המים ואז עובר חזרה לקיבה. הוא אומר, זה מעבר ישיר, יש לי בשר בלוע בפנים, יש לי חלב בלוע בפנים. הם נוגעים, ואז יש מעבר ביניהם, זה לא ברנת, זה מעבר ישיר, יש מגע. בסדר, אנחנו לא שיהיה, נראה איך אפשר לדחות את התנה הזאת. תנה שנייה, שתנה מעניינת, אם יש לי בשר בין יומו בלוע בכלי, וחלב בין יומו בלוע בכלי, שניים יוצאים למים, ובמים, במים הם פוגשים אחד לשני, מה קורה? אם יש טיפת חלב וטיפת בשר נפגשים, זה נים חנן, בסדר? כלומר, ראינו משהו מקודמים, זה בעצם יוצר כאן איסור. אז או לפני כאילו שה... או לא צריך שהטעם הזה יגיע בחזרה לכלי. הטעם יוצא, ישר נפגש אחד בשני, ואז כבר במים, המים הופכים להיות איסור, וזה עושה את הכל. זה שתי יתנות שהם מלאים תוספות. בסדר. יש אפשר יותר להרחיב בזה, ואני רוצה להמשיך הלאה. הרשב"א, ורוב הרבני, רוב חכמי ספרד, הרמב"ן ועוד, חולקים ואומרים שנכון, זה נע דברנת רגיל. בסדר? זה דין הרגיל, שאנחנו עוד שנראה את ההשלכות לא הרשב"א, והוא דוחה את הטענה של תוספות את שניהם. הוא מסביר, אתה טענת שהקרות אולי נוגעים אחד בשני? בסדר גמור, אבל גם נוגעים הקרות אחד בשני, אנחנו יודעים שכלי, גם הוא חם, הוא לא מעביר שום טעם בלי שיש שם רטיבות. אז ברור שהמעבר של הטעם הוא רק בזרת המים. אז לכן זה נעת ברנה. כלומר, אתה טענת שמגיעים אחד בשני, ולכן יש מעבר ישיר, זה לא מעבר ישיר. גם כשיש מגע, אם אין שם רוטב או אין שם מים, לא יש שם מעבר של טעם. ולכן יש מעבר מהכלי למים, לכלי זה נעת ברנה. זה טענה של הרשב"א. ולטענה השנייה, הוא גם מתייחס, אני כרגע דלג על זה, קצת יותר מסובך, הלכה למעשה, בסדר? אני
אדלג רגע לזיור שאתה משוני, קרות שהותחו. יש תוספות אומרים שזה אסור לכולי עלמא, והרשב"א אומר שזה בעצם נד ברנת רגיל. להלכה, ספרדים כמובן, כאן, שזה נת ברנת, ולכן מותר בדרך כלל, אשכנזים, כמובן, מחמירים, כמו תוספות, שזה הדבר הזה אסור לגמרי.
עכשיו, אני עוד שנייה... עכשיו, הדבר הזה הוא השלכה מעשית מאוד גדולה בקשר לשטיפת כלים. אני עכשיו עבור על, קודם כל על העקרונות, ואחרי זה אנחנו נגיע לך למעשה. למרות שהרמ"א אומר שזה אסור, כלומר, לכאורה לאור הרמ"א יוצא שאי אפשר לשטוף כלי בשרי וכלי חלבי ביחד באותו כיור, אם עשיתי את זה, הכל שם טרף. זה לכאורה. מה זה? מים חמים, צודק, אנחנו עוד שנגיע למה שאתה אומר, זה הרבה חשובה. אבל אנחנו נראה שיש כמה מצבים שגם על פי הרמ"א יהיה מותר. בסדר, גם על פי הרמ"א יש יתירים שהם חשובים מאוד מאוד להלכה למעשה. עניין אחד, זה אחר זה. מה זאת אומרת זה אחר זה? כל האיסור זה דווקא כאשר הכלי הבשרי והכלי חלבים ביחד. נכון? כי אז מה אמרנו? יש חשש שניגעו אחד בשני וכולי ויש מעבר ישר, אבל אם שמתי כלי בשרי בקיור, שטפתי אותו, שמתי אותו לייבוש, ואחרי זמן שמתי כלי חלבי, ברור שמותר. בסדר? זה פשוט. כלומר, אז זה נעל ברנת רגיל ואז הדבר הזה מותר. אז כלומר, זה אחר זה, זה ודאי שהוא מותר. עוד יותר שהוא חשוב לנו, אם אנחנו עושים את זה בתוך כלי שני. תגידו לי, מה זה קיור? קיור, איזה כלי זה? נניח שהמים שיוצאים מהברז רותחים. הקיור עצמו, מה זה?
כלי שני.
בסדר? משהו כלי שני. בסדר? יכול שכבר הברז זה כבר כלי שני, אולי. אולי, מקובל שלא, אבל גם אם אנחנו נגיד שהברז זה כלי ראשון, אז המים שיוצא מהברז זה עירוי, ואז הוא פוגע בקיור, זה כלי שני. בסדר? יוצא, עכשיו, אם בכלי שני, אין בעיה, עכשיו, זה קשור מה שאמרת קודם, בכלי שני זה כבר פחות חם, כלומר גם המים חמים, הם התקררו והם לא הספיקו לחמם את הכלים. בסדר? קשור לרע שאמרת קודם.
זה עירוי כלי
ראשון. מה זה? אז תלוי, תחשוב מה קורה, אם יש לי כלי בשר כלי חלבי, בשביל שהבשר והחלב יתרדמו, מה צריך לקרות? נניח שזה פוגע ישר בכלי החלבי, לא קרה שום דבר. הבעיה תהיה שמתחיל להיות שם למטה, ככה שהמים מתחילים לעלות ואז הכל מתערבב. אז הבעיה לא תהיה בירידה של המים, אלא רק אחרי שמתחיל לשם מוצח במים, ואז זה כבר כלי שני. בסדר? אז בכלי שני גם מותר. עכשיו, גם הערה חשובה מאוד, הרימה כותב, זה הרימה או זה התז? מסביר ברימה. זה נראה ברימה והתז כותב מפורשות, שהתר בכלי שני זה גם כאשר הכלים מלוכלכים, הכוונה גם כאשר שבכלים בשר ממש, או חלה ממש, גם אז מותר. למה? למה? כלי שני, לא מבשר. בסדר? אז גם אם יש, אז ההיתר של כלי שני הוא לא רק שזה אפילו כאשר הכלים מלוכלכים. בסדר? יש עוד כמה היתרים חשובים, אז זה אמרנו כלי שני. היתר נוסף, שראינו כבר בזה הקודם, כשזה לא בן יומו. בסדר? אם אחד מהכלים הוא לא בן יומו, בסדר? הכל מותר. עכשיו, למה הכל מותר? זה קצת מסובך, כרגע סמכו עליי. אם אחד מהכלים, או הבשרי, או החלבי, הוא לא בן יומו, גם הכל מותר. בסדר? אני כרגע קצת מדלג על ההסברים, זה פשוט קצת לסבך אתכם. מה זה?
איך זה יכול לקרות?
מה? שאחד מהכלים לא בן יומו?
כן.
נניח שאני בישלתי. אתמול בלילה בישלתי משהו, וזה היה מאוד חם, ישבתי את זה בחוץ, ולמחרת בבוקר שמתי את זה בקיור.
למרות שזה מלוכלך, אומר שזה נחשב...
עכשיו שנייה, אז אם זה לא בן יומו, מה קורה אם זה ממש מלוכלך? לא, אז זה כבר לא. בסדר? המלוכלך היה כאן, שזה כלי שני. אם זה לכלוך, אז כרגע שלכלוך זה בן יומו. לא בן יומו, כוונה שיש משהו בלוע ואין שם לכלוכים. בסדר? אז אם הכלי הוא לא בן יומו, מה זה?
אז הוא בעצם כבר נקי.
לא, אבל יש לו בשר שהוא בלוע בפנים.
למה לנקות אותו?
מה זה?
למה לנקות אותו?
מה אתה אומר שהוא נקי? הבנתי, אתה אומר סתם מעשי, זה לא כזה מעשי בשטיפה. אתה יודע, זה לא הכי מעשי בעולם. בסדר? בקיצור, אם זה לא בן יומו, אז הדבר הזה מותר. האמת, סליחה, אולי זה אפילו... טוב, בסדר, זה לא נראה שזה יחלוך. עוד יותר, אם יש פי 60 מתפשיל. פי 60, איזה דוגמה מהסליחה למיות? בדוגמה שאמרתי קודם עם הכפית שאני שרבבתי את התה שלי, בסדר? אז אם נניח, לא הרבבתי תה, אלא הרבבתי משהו יותר גדול, לקחתי, לא יודע אם בטל ב-60, צריך שהכפית, כל הכפית שנמצא בתוך הספל, יהיה בטל ב-60, יכול להיות בתפשיל. מה זה? כל מה שנכנס בתוך הספל.
לא כל הכפית,
צריך כל מה שנכנס לתוך הספל, זה דיברנו בעבר. שאנחנו מודדים על מה שנכנס, לא לתוך השוקו, אלא לתוך הכלי. זה כבר בעייתי, בסדר? אז אם יש עקרונית, וזה יכול להיות נראה פחות בתה ובשוקו, יותר אם הרבבתי בכלי גדול, גם אז זה בסדר. בסדר? ועוד יותר אחרון שהוא מאוד חשוב, מאוד מעשי, מה קורה אם מצאתי בתוך הכלים שלי, בתוך הסכום שלי, פתאום מצאתי בתוך הכלים החלבים, מצאתי מזלג בשרי. איך זה הגיע לשם? אז מסתבר אולי ששתפתי את זה ביחד עם החלבי. עכשיו, אני לא יודע, זה כרגע מונח שם, אין לי מושג. כלומר, אם נמצא, אחר מעשה מצאתי כלים מרובבים. בדבר הזה, אומר הרימה, גם אז מותר להקל. בסדר? לא חשינן שמה הותחו ביחד. אנחנו לא חוששים שאולי מה שקרה, שזה בושל ביחד. עכשיו, יש כמה הסברים, ויש בנפקמינה. הסבר אחד, נעשית בקצרה. אתה אז אומר, ספק ספקה. ספק אחד, אולי זה לא הודח אימם. אולי באמת הידחתי את הכלי הבשרי בנפרד, הכלי חלבי בנפרד, ואחרי זה נתרבב. וצי בבית זה קורה כל הזמן, כי יש לי בן שאוהב להעביר את הכלים כל הזמן. וגם זה הודח ביחד, אולי זה בכלל לא היה בן יומו. בסדר? אולי זה לא היה בן יומו, ואז מותר. כלומר, ספק לכם מותר. זה התז. ואז אנחנו תמיד נתיר כל דבר. החוות דעת אומר, שבגלל שאנחנו לא מחזיקים ראיותה. כאילו אנחנו לא יודעים, אז אנחנו... אלה, אם חובת הראייה עליך, אתה רוצה לאסור, תביא ראייה. אין לך ראייה, שלום, זה מותר. זה החוות דעת. עכשיו, בנפקמינה, אם יודעים שהכלי בן יומו, התז, הספק ספק שלו, היה ספק אחד, אולי זה הודח בנפרד. ספק שני, אולי זה לא בן יומו, אבל אם אני יודע שהכלי הזה הוא בן יומו, בסדר? באופן ודאי. אז על פי התז יש בעיה. על פי החוות דעת, עדיין זה מותר, כי תביא איתה ראייה. אני היתר שאתה מוכיח לי אחרת. עכשיו, בדרך כלל, בסכום תורך העניין, בדרך כלל שיש הרבה סכום, אנחנו לא יודע בהודעות שזה בן יומו. כי יש 10 כפיות. אני יודע שאתמול בישלתי עם כפית, אבל לא יודע באיזה. אז בדרך כלל זה מותר גם על פי התז. בסדר? אז ראינו ככה. לאשכנזים. ספרדים ברור שכל הדברים הם מותרים, כלומר לכאורה אפשר, אנחנו רואים שהיה תראה עוד פעם מסייג לספרדים באופן פשוט בני הפרנה, לאשרזים לא צריך להחמיר כאן, לכן אם יש כלים ביחד בכיור או שהרבבתי כפית וכו' וכו', זה לכאורה בעייתי, ראינו כמה מצבים שמותר, זה אחר זה, כלי שני, לא בן יומו, כלי שישים, ואם מצאתי אחרי זה בטעות, מובב יחד, בסדר? מה זה? פי 60 הכוונה שלקחתי, נניח, כפית חלבית, הרבבתי בתוך סיר בשרי, שבפנים כרגע יש פרווה, וזה יכול לקרות, נכון? יש לי, בואו נכתוב את זה, יש לי מרק פרווה, מרק קישואים פרווה. לקחתי בטעות, עכשיו, הסיר הוא חלבי, בסדר? סיר חלבי בין יומו. לקחתי והרבבתי עם כפית, עם כף, בסדר? בשרי בין יומו. מותר או אסור? אם הקף הוא בטל ב-60 מתפשיט וסביר להניח שהוא בטל אם זה סיר גדול, מותר.
אם הוא לא נגע בוודאי בסיר, אז אין פה מניע פרנס?
זה הנקודה. זה הנקודה להגיד שזה נעד ברנת. עכשיו, אנחנו בדרך כלל החמרנו בנעד ברנת, בדרך כלל פי השונזים, אבל אומר הרנה שאם זה בטל ב-60, אז זה מותר. אתה יודע, אני כרגע לא מסביר למה אני אומר, אבל בלעד זה מותר. אתה יודע? עכשיו, זה מקרה שיכול להיות מאוד מאוד מעשי. עוד דבר. טוב, אז אנחנו נוותר כרגע. טוב, אני עכשיו רוצה פשוט זה ראינו בדברים ספרדים, בסדר? גם אני רוצה להשביל את השמחה, יש כמה דברים שגם הספרדים מחמירים מהם, ומה לעשות, גם הספרדים להחמיר שני דברים, בסדר? הדבר הכי חשוב, שכל היתר הזה זה לא הולך התחילה, כל היתר זה אם כבר הידחתי את הכלים ביחד בכיור אז זה מותר, אבל גם על פי ספרדים אי אפשר להדיח לך תחילה, גם הרב עובדיה לא מקל בזה כאן, השח ככה מוכיח בשולחן ערוך, שככה הוא כותב קרות שהותחו, ויש גם עוד מוכחה בשולחן ערוך במקום אחר, בקיצור יוצא שגם ספרדים לא יכולים לך תחילה לשטוף כנים ביחד באותו זמן. אם זה כבר קרה ובטעות אז זה בסדר. וגם אסור לספרדים לקחת כפית חלבית ולערב תבשיל פר ובקלים בשרי לך תחילה, זה אסור. כלומר, גם לספרדים אין יותר לך תחילה, בסדר? וכל היתר זה, אם זה כבר קרה, זה מותר. עוד ציוג לספרדים, שאם יש שם שומן או לכלוך, בסדר? זה כבר הוזכר גם קודם, אז גם זה אסור, זה ברור לא מה שראינו, שאם יש ממש בשר או חלב, אז זה כבר לא טעם, זה לא נעד מנת, זה כבר טעם אחד.
זה סופית זה מקדים, כי הם לא
מולות. זה סיפור אחר.
לא, זה
לא קשור לבנה, זה פשוט להגיד שיש חומרים שלא בולים.
לא, לא בולים ולכן
אולי
ישטופו
את הביחד. בסדר, זה אנחנו, לגבי כלי זכוכית אנחנו נגיע בהמשך, אני מקווה עוד כמה שבועות שנגיע לדבר השעות. עכשיו, עוד היתר שהוא מאוד מאוד חשוב, ובמיוחד בצבא. בסדר? וזה היתר הזה מושך לכולם, הוא לא פשוט לגמרי, אבל סבון. סבון, לאיפה מתחבר? מה קורה בסבון? סבון פוגם. לאיפה שייך סבון? אותו יסוד. אם משהו לא בנימו, הטעם כבר פגום. בסדר? סבון פוגם. לכן, אם שמתי בתוך הכיור סבון, ובדרך כלל יש בתוך הכיור סבון, אז לכאורה זה כמו בנימו, ואז הדבר הזה יהיה מותר. עכשיו, הדבר הזה לא פשוט לגמרי, ואני אסביר בקצרה. שולחן ערוך כותב בסימן צדי ה' סעיף ד', שאם נתנו אפר בתוך הכיור, בתוך המים, אז זה מותר. זה כמו סבון לכאורה. אבל הנושא כלים, השח והטס חולקים על זה, ולא מקבלים את היתר הזה, אומרים שלא בנימו זה בסדר, אבל אפר זה לא בסדר. אבל יש פרי מגדים, במקום שם בסעיף קטן תדבב, שאומר שגם אם אנחנו מחמירים באפר, בסבון ממש, הוא אומר, הוא מדבר על בורית, אז זה אותו דבר בשבילנו, זה כולם יתירו. בסדר? אז הפרי מגדים אומר שגם הטס והשח תיודו בסבון. עכשיו זה לא פשוט לגמרי, אבל אנחנו הרבה מאוד פעמים סומכים על זה הלכה למעשה, על סבון, שזה פותר את הבעיה. טוב, עכשיו, אחרי שראינו את העקרונות, אנחנו נעבור הלכה למעשה, וזה גם יסדר את העקרונות וגם יראה מה... כן.
הסבון של ימינו הוא יותר, נגיד, זה לא חומר רעיל, זה לא משהו שבאמת נותן טעם ממש נפגע.
אולי...
לא הייתי... חלק, אבל זה לא...
זה מספיק, אבל לא צריך שיהיה רעיל. טעם פוגם, הכוונה שזה כבר לא נאכל. אדם נורמלי לא יאכל את זה, נכון? אם שמת סבון בתוך כוס מים, תשתה את המים, לא, זה פוגם. זה מספיק. כן.
אמרת שספרדים זה רק בירד.
נכון.
אם זה לא בן יומו,
לתחילה? כן. אם זה לא בן יומו, אז לך תחילה. אני חושב שכן.
לפי אשכנזים לא?
לפי אשכנזים זה גם לך תחילה. כן. אין בעיה. בסדר? טוב. עכשיו, הלכה למעשה. האם מותר שתי שאלות? בסדר? האם מותר לשטוף בקיור אחד בשרים, כלים, בשרים וחלבים ביחד? מותר או אסור?
אסור.
לכאורה, לאשכנזים ברור שאסור. לספרדים, גם אסור, נכון? בספרדים שאמרנו שעקרונית זה מוגדר כנראה ברנת ומותר, אמרנו...
לא, למה שאסור לאשכנזים? אז הכלי שאני...
אז שנייה, שנייה, חכה. אז באופן פשוט, לכאורה, צריך להגיד שזה אסור. עכשיו בדיעבד, עכשיו אנחנו לא עושים את זה לכתחילה, אבל בדיעבד אם זה כבר קרה ואדם שטף, אנחנו נוכל להקל כשהכלים לא טריפים. מכמה סיבות. בדרך כלל נוזכר קודם, בדרך כלל ששטפים כלים המים הם לא ביד צוללת, בדרך כלל. לא יודע, אני בבית אף פעם לא הגעתי, נראה לי בשטיפה ליד צוללת. ליד צוללת הכוונה יש מחלוקת, זה בין 45 מעלות ל-70 מעלות. בסדר? אבל גם אם ניקח את השיטה הכי מקילה, כאילו, מחמירה לענייננו, 45, בדרך כלל המים לא מגיעים כאלה. קיצי בבית בחיים. אין כאלה דברים.
למה
שאתה
בדיעבד?
מה זה?
למה רק בדיעבד?
בוא נאמר ככה. למה רק בדיעבד, זה בגלל שיש בתים שזה כן מגיע. כלומר, אם אתה יודע בוודאות, שזה אף אחד לא מגיע לישראל, אז אחורה זה מותר. בסדר? אבל בדרך כלל הפוסקים אומרים, אל תעשה את זה, כי בוא נאמר, אנחנו לא יודעים, גם אתה לפעמים אולי זה כן יגיע, כי גם אצלי בבית יכול להיות שאני בטעות שלה, שרתי את הברז, יכול לקרות. אז לכתחילה לא. בדרך כלל המים הם לא ביד צולדת. נקודה שנייה, שזכרנו, כלי שני, בסדר? עכשיו, למה פעם לא לכתחילה כאן? כי גם כאן יכול להיות שיש מצב שהמים נופלים בדיוק על בשר וחלב ביחד. ובדרך כלל המים יגעו קודם כל ברצפה של הכיור, וככה זה הכל יתרבב, ואז יהיה כאן כלי שני, ואז זה גם יהיה בעצם מותר. ונקודה שלישית, שיש לי כאן סבון. שאמרתי, זה לא פשוט לגמרי סבון, אבל נראה שפרי בגדים אומר שכולם... מה זה? בסדר? אז לכן בעצם, לכתחילה אנחנו לא נעשה ביחד, בו זמנית, בשר וחלב, וזה גם, בלי קשר להלכה, לא נראה לי סתם, אחרי זה גם כלים יתרבבו, לא כדאי. אבל אם זה קרה ובטעות דפה לך זה משהו, זה מותר. כלי הזה מותר. עכשיו, שאלה הכי מעשית והכי חשובה, לגבי כיור אחד. בסדר? בהרבה בתים יש כיור אחד. בסדר? יש בתים של שניים, מה טוב, אבל יש בתים שיש רק כיור אחד. האם זה בסדר שאני שוטף כלים בשריים, ואחרי זה שוטף כלים חלביים? עכשיו, לכאורה, מה תגידו אתם?
מותר.
איפה למה מותר? כי?
בסדר?
אז יכול היה אמור את מותר לגמרי. ואני חושב שבאמת, וככה הרב שלמה אמר לי, שמצד הדין אין שום בעיה בזה. עכשיו, מצד אחד מותר שיהיה כיור אחד בבית. עכשיו הרב שלמה אמר, שבאמת כדאי שיהיה רשתות למטה, בסדר, רשת החלבי ורשת לבשרים. מכירים כיור רשתות ששמים למטה? מכירים מה אני מדבר? עכשיו זה בעיקר של העיקר בשבילנו, שנזכור שזה חלבי, זה בשרי וכולי. אבל מצד הדין, ויהיה לו מותר. הרב רימון בגדול אומר שלכתחילה לא כדאי לעשות ועדיף כאילו בשתיים. הוא חושש שאולי יש ממש בשר, כאילו ממש, שנשאר אולי בכיור. כלומר, יכול להיות ששמתי שם כלי, יש שם חתיכת בשר בפנים. ואז נניח, אם ככה, נניח שחם, זה במקרה שחם, אז מה? אם יש לי חום ויש לי חתיכת בשר, אז הדופן של הכיור נהיה עכשיו כלי בשרי. ואחרי זה אם ישטוף כלי חלבי, ויש חום, זה גם יעבור. אבל לדעתי זה חשש קצת רחוק. כלומר, בדרך כלל, יש שם סבון קודם, וזה גם לא יהיה חם, וקיצור, זה כלי שני. אז הוא גם מתיר שבבית שיש, אז זה בסדר. הוא דוחף שעדיף שיהיו שניים. אבל בגדול אני חושב שניכר הדין, הוא גם מסכים שבמקרה שאין את זה, אפשר כיור אחד. עכשיו, כדאי שניים, מי שיכול, מי שבונה בית, זאת השם שתבנו בתים, ומשקיעים מיליון שקל בבניית בית, אז תשקיעו עוד קצת לבנות שני כיורים, זה מונה הרבה בעיות. בסדר? של דברים מתבלבלים, זה עדיף, שתהיה הפרדה, זה. בסדר? אבל עקרונית, אם נמצאים במקום שיש קירו אחד, זה בסדר. עכשיו, דבר אחרון, אם זה אנחנו נסיים, מדיח כלים. אני לא הולך להגיד הלכה למעשה, אבל רק לפתוח את העקרונות, ושבוע הבא רב מימון יסגור על זה. באופן פשוט, מדיח כלים זה גם כמו קיור. כלומר, שאי אפשר לשים באותו זמן בתוך מדיח כלים בשר וחלב. תדר? כי אי אפשר לך תחילה. גם ספרדים. אבל אפשר, זה אחר זה, לכאורה מותר. כלומר, אפשר מדיח אחד, נשים כלים זרים, ואחרי זה סבב אבל לשים כלים חלבים. עכשיו, זה לא פשוט לגמרי.
זה פגום.
עכשיו, שנייה. זה לא פשוט לגמרי מכמה סיבות. א', כאן המים ודאי כן יהיה תולדת. כלומר, כל התירים שראינו קודם, בקיור, כאן, בתוך זה, זה ודאי יתנה. נקודה שנייה, יש סבון, אבל לפעמים יש שטיפה בלי סבון. ואחרי זה, כאילו, יש כל מיני מחזורים, זה משתנה מדרך כלים ודרך כלים, זה גם משתנה כל שנה. כאילו, יש כל הזמן איזה. אבל יש מניח כלים, אני לא יודע, לא יפתיע אותי מה תיצור הכשרים זה, אבל יש מניח כלים שיש שטיפה בלי סבון. כאילו, יבש בלי סבון, וזה יותר בעייתי. והבעיה הכי גדולה, ששם יש באמת שריות. כלומר, יש עכשיו כלי עם בשר עליו. לאיפה זה הולך הבשר הזה? יש מסננת, נכון? מה זה? עכשיו, בשטיפה הבאה יכול להיות שהמים, כאילו הבשר הזה ייכנס לתוך שום מקום, הוא לא יצא שוב. אבל המים החמים ייכנסו לתוך הזה של מסננת ואז זה יותר בעייתי. לכן, המדיח כלים זה יותר מסובך, הרב אמון יפסק לכם את זה. הרב פיינשטיין מקל בזה, בשורה האחרונה. הוא אומר שכדאי להחליט, טוב, כתוב שבוע הבא, הרב אמון יפסק את זה ואני... זהו, אז אני מסכם, בעצם סיימנו עכשיו את היסוד של איסור ואתר, תנסו, זה קצת השקעה, אבל יש כאן נושאים קצת מסובכים, ובאמת צריכים חזרה, מי שלא יחזור, לא ישאיר דברים בפנים, אז תעשו חזרות, בעזרת השם, עד סוף הזמן, בשבוע האחרון אמרתי שאנחנו, יש שיעור על הכשרת כלים כנראה, שבוע הבא שיעור של הרב רימון, שבועיים לאחר מכן, שבוע אחרי זה פורים, שבוע לאחר מכן שיעור של הרב שלמה, על תקלות במטבח, ובאמת תשקיעו בחזרות, אז לבינתיים יש ב-VBM שני סיכומים, אולי כדי כבר שלושה, ואנחנו ננסה באיזשהו קובץ משהו כזה, להעביר לכם, אנחנו נפרסם את זה שבוע הבא, את שאר הדברים. בסדר? ואם יש שאלות אנחנו כאן. אז בשמחה, ותשקיעו בזה. שווה.
תודה.
למה יש שם בשר חם ובשר חריף ייגע בקיור ואז יחליף את הקיור לבשר?
תגיד לי אתה
חריף בשר ומבשר
זה לא פייר הוא אמר ש הולך להיות לספרדים, אז הייתי בטוח, מה יכול להיות לספרדים של שונה? תמיד את ספרדים
קורא, מה? בטח יהיה חומר, אז הסתכלתי להם, אז תתבחסתי.